כאן בוקר טוב, ערב טוב, איפה שאתם נמצאים במהלך היום, שומעים ומאזינים לנו. עוד פרק של טכנולוגיות שקלים. היום אנחנו עושים פרק על העבר, הווה ועתיד של הביטקוין. ואנחנו מארחים את יובל רואש, מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד. עומר, שלום. יובל, אהלן.
אהלן, אהלן, ערב טוב, בוקר טוב.
ערב טוב. אז כאמור, יובל רואש, מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד, חברת השירותים הפיננסיים בתחום המטבעות הדיגיטליים ובפיקוח רשות ההון, ביטוח וחיסכון. לשיחה על ביטקוין, חלק מאולי זה טריולוגי, איך אומרים? טרילוגיה?
וואלה, טרילוגיה.
זה טרילוגיה. אז יאללה, אז אנחנו מתרגשים ורוצים להתחיל. יובל, ספר לנו קצת עליך.
אז כיף להיות פה קודם כל, תודה שאתם מארחים אותי.
בטח.
כיף תמיד לדבר על ביטקוין. ביטקוין וקריפטו צריך להגיד, אני מניח שאנחנו לא נדבר רק על ביטקוין, אבל ביטקוין כשם קוד. אז אני יובל רואש, מייסד, כמו שאמרת, מנכ"ל ביטס אוף גולד, מייסד שותף אגב, הקמתי את ביטס אוף גולד עם אחי, יונתן רואש, שגם הקים את קדיט, שמתעסקת בזירו נולדג'. אני בן 37 עד אותו, נשוי ועם ילד חמוד בן 6 חודשים שמסתגל לשינה עצמאית, נקרא לזה ככה. בעברי, פאן פקט, הייתי גם שחקן כדוריד מקצועי, שחקתי בנס ציונה ואז פרשתי עם תואר אליפות במכבי ראשון ב-2017. למדתי כלכלה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב. ואת ביטס אוף גולד הקמתי ב-2013 יחד עם אחי יונתן. זהו, נראה לי מכסה בגדול.
מדהים, זה כן, אני חושב שבאמת מי שהכיר את ביטקוין אי שם ב-2015, אז ביטס אוף גולד באמת היה השם דבר, זה קודם כל כבוד לארח אותך פה. ובאמת כבוד ככה להמשיך את הטרילוגיה המעניינת שלנו. אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו ככה אולי נתחיל מהם, to kick it off, איך אתה מסתכל על הספייס, תן אולי הסבר במילים שלך קצת מה זה קריפטו, מה הקונספטים הבסיסיים שצריך לדעת, קהל הרחב.
וואו, זו שאלה מאוד רחבה. בוא נתחיל מאולי בבסיס של הבסיס, למי שלא מכיר, מי שמכיר יכול לעשות פסט פורד, אבל בבסיס על ביטקוין ובאופן כללי קריפטו. אני אגיד שקודם כל כשהקמנו את ביטס אוף גולד, אנחנו דמיינו שהדבר הזה יכול להיות משהו שמשנה מציאות, משנה את הכלכלה של איך שאנחנו מסתכלים על זה היום. לא דמיינו כמה מהר זה יוכל לעשות את זה, חשבנו שזה ייקח יותר זמן להזיז ערים. אבל תכף אולי באמת נצלול על מה אנחנו ראינו כשהקמנו את החברה. בגדול, ביטקוין צריך לדבר על זה, צריך להסביר את המונח, את המטבע, מה זה מטבע ביטקוין. מטבע ביטקוין זה, קודם כל, זה מטבע שהוא מבוזר. מה זה אומר מבוזר? זה אומר שהוא לא נשלט על ידי אף בנק, אף גורם מרכזי, אף חברה מרכזית. כל הקונספט של ביטקוין זה פיר טו פיר, זאת אומרת שאפשר להעביר ערך ממקום למקום, מבן אדם לבן אדם, בלי גורם מרכזי, בלי גורם שאתה תלוי בו. אם ניקח לדוגמת המערכת הבנקאית, אתה רוצה להעביר כסף לארצות הברית או חזרה לישראל, אתה תלוי גם בבנק שלך, גם בפקיד בבנק שלך, גם במנהל הסליף לפעמים, ואז יש לך עוד בנקים קורספונדנטים בדרך, שאולי יסרבו לעסקה, אולי לא. בביטקוין אין כזה דבר, אתה יכול להעביר כמה שאתה רוצה, בשנייה אחת בצד השני של העולם רואים את זה, וזה לא תלוי באף אחד שימנע את הטרנזקציה הזאת. וכל הדבר הזה, כל הטכנולוגיה הזאת של הביטקוין מבוססת על טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, שכל הדבר הזה המציא סטושי נקמוטו. ואם הייתי צריך לתאר במשפט נורא נורא פשוט מה זה בלוקצ'יין, בלי להיכנס להסברים טכניים של קורים ומיינרינג ומיינינג וכל בלוקים וכו, אז את הבלוקצ'יין הייתי מתאר כתדמיינו אקסל, שורה של, כאילו הרבה מאוד שורות של אקסל, שבצד אחד יש כתובת ארנק, שאת הכתובת ארנק אפשר לדמות למספר חשבון בנק, בסדר? בלי השם של מי בעל חשבון הבנק, רק את המספר חשבון ונגיד גם את המספר סניף, כמות ביטקוין שרוצים להעביר ועוד כתובת ארנק. זאת אומרת, יש פה כתובת ארנק שהיא כמו חשבון בנק, כמות, ועוד כתובת ארנק שהיא כמו חשבון בנק. עכשיו, כל טרנזקציה כזאת זה עוד שורה באקסל, ותדמינו המון שורות של אקסלים, המון המון המון. עכשיו, את הקובץ אקסל הזה, תדמינו שהוא בגוגל שיט, והוא משוכפל במלא מלא מלא מחשבים בעולם. ובנוסף לכל זה, יש מערכת שלמה שדואגת שאף אחד לא יכול לשתול שורה, בלי שכולם מאשרים את השורות האלה. אז בעצם הבלוקצ'יין, טכנולוגיית הבלוקצ'יין, זה איזשהו, אפשר לדמיין את זה כשוב, זה איזשהו לג'ר, זה איזשהו אקסל משוגע של מלא מלא טרנזקציות, שמלא אנשים שכפלו את האקסל הזה, משכפלים את האקסל הזה כל הזמן, יש להם עותק של האקסל הזה בלייב, במלא מחשבים בעולם, ויש גם אנשים, מיינרים, שהתפקיד שלהם זה לוודא שאף אחד לא עושה איזשהו מניפולציה על האקסל הזה, ומוודא שכל שורה מאושרת, ולידית ותקינה. על הפעולה הזאת של המיינרים הם גם מקבלים איזשהו ריוורד, שככה מומצאים הביטקוינים החדשים, וכל ארבע שנים הריוורד הזה נחתך לשתיים. אם תרצו ניכנס גם להסבר של מה זה חציית בלוק וההיצה של הביטקוין. צריך להגיד...
אבל אנחנו נחתך בקרוב.
נכון, צריך להגיד שחלק מהפרוטוקול של הביטקוין, שאיך שהמציא אותו סטושי נקמוטו, זה שלעולם לא יהיו יותר מ-21 מיליון ביטקוין, וקצב הקריאה, קצב המצאת הביטקוינים החדשים, בעצם כל 10 דקות בממוצע יש ביטקוינים חדשים שנוצרים, אבל קצב ייצור שלהם יורד בחצי כל 4 שנים. התחלנו בהתחלה, הבלוק הראשון היה 50 ביטקוינים כל 10 דקות, אז תארו לעצמכם שסטושי נקמוטו ועוד כמה חובבי עניין שהוא שלח להם את הפרוטוקול ביטקוין ב-2009, אז הוא אמר להם, הנה תראו זה הביטקוין, אז כל 10 דקות נוצרו 50 ביטקוינים. לשים קנה מידה, 50 ביטקוין כפול 50 אלף דולר זה הרבה מאוד כסף, אז זה לא היה שווה כלום, כי זה היה ניסוי, ואז כל 4 שנים זה נחתך, 25, 12 וחצי, היום אנחנו על 6.25, ואוטוטו, הערכה היא שבאמצע אפריל, לא יודעים בדיוק באיזה תאריך, כי זה תלוי במספר הבלוק, אז אוטוטו, הבלוק ריוורד, הריוורד הזה על החשמל שאתה מייצר איתו את הבלוק, שהמיינרים מייצרים איתו את הבלוק, נחתך בחצי ל-3, כמה זה יוצא, חצי מ-6 זה, 6.25, וזהו, ואז הערכה היא שבאזור 2140 נגיע ל-21 מיליון ביטקוינים, שבתפוצה צריך להגיד כבר עכשיו יש בחוץ בערך 19 מיליון, זאת אומרת רוב הביטקוינים כבר מסתובבים בחוץ, ואם אתם רוצים fun fact על, על, על ביטקוין ועל הביטקוינים שמסתובבים בחוץ, שני fun facts. אחד, סטושי עצמו, מי שהמציא את הביטקוין, הוא מחזיק קרוב למיליון ביטקוין, אפשר לראות ממש את הארנק שלו, שיש שם ממש חונים מיליון ביטקוין, הם לא זזו מעולם, יש מיליון עיניים על הארנק הזה לראות האם יש תזוזה ממנו, גם לא ממש יודעים מי זה סטושי, אז בכלל זה עוד יותר מעניין. ופן פקט שני, הביטקוין הוא, האמת ששכחתי מה היה הפן פקט השני שרציתי, והוא סופר מעניין, יותר מעניין מהסטושי, נחזור לזה. יש פן פקט
מה שמעניין. דיברנו על מיליון מטבעות אצל סטושי.
נכון, צודק. אז המיליון השני, זהו, נזכרתי בפן פקט השני, אנשים שאיבדו את הגישה לארנק שלהם. אז יש מיליון ביטקוינים שהם כביכול שרופים, אנשים יכולים לראות את הביטקוין על הכתובת ארנק שלהם, אבל הם לא יכולים לגשת אליו, אז יש כרגע 19 מיליון בחוץ, אבל בערך 2 מיליון שהם שרופים, אז זה מעניין לדעת על הביטקוין.
מה עוד אתה חושב שצריך לדעת? אתה יודע, תנודתיות, איפה לקנות?
אז בוא נדבר על מטבעות אחרים. ביטקוין זה מטבע הכי גדול, נסחר, מבחינת המרקט קאפ הוא מעל 50% מהמסחר שיש היום בעולם הוא על ביטקוין. השווי שוק של הביטקוין הוא תופס בערך 60% משווי שוק של כל הקריפטו, אז הביטקוין עצמו הוא המטבע המוביל by far. הבא אחריו זה איתריום, שהוא תופס שווי שוק של, אם אני זוכר נכון, איפשהו בין 15-20% בזמן האחרון, זה כמובן כל הזמן משתנה. ואחרים יש הרבה מטבעות אחרים, חלקם יותר ולידים ואני ממליץ לקרוא עליהם, חלקם אני ממש ממליץ להתרחק. אני כמובן לא יכול להמליץ להשקיע ולא יועץ השקעות, אז כל מה שאני אומר הוא לא ייעוץ השקעה, אבל צריך, יש הרבה מאוד מטבעות מעניינים בשוק, יש סולנה, יש XRP שלאחרונה היה איתם עניין עם רשות ניירות הערך האמריקאית, יש את לייטקוין, ויש גם מטבעות אחרים שהם מטבעות סטייבל, סטייבל קוינז הם נקראים, שזה למשל USDC, בעצם טוקניזציה לנכס קיים. במקרה של USDC זה טוקניזציה לדולר. אז יש שתי חברות בארצות הברית, סירקל וקוינבייס, שחברו יחד ויצרו את הטוקן הזה USDC, ובעצם זה מייצר איזושהי, שוב, זה טוקניזציה של, של, של הדולר, זה מאפשר, מאפשר להעביר דולר ממקום למקום, בלי להיות שוב תלוי במערכת הבנקאית, ולסחור באמצעות הדולר הזה בכל מקום, אז זה, זה גם כן משהו ש, שמעניין לראות. אני חושב שאם שנייה נדבר על איפה קונים או איפה רוכשים וסוחרים בקריפטו, הכלל ברזל שאני תמיד אומר למי שמתעניין בקריפטו ורוצה להיכנס, האמת שיש שני כללי ברזל. הראשון זה תקראו, זאת אומרת תשקיעו קודם כל 5 דקות על כל מטבע שאתם רוצים לקנות ו5 דקות על כל זירה שאתם רוצים לסחור בה, כלומר כל ברוקר או אקסצ'יינג שאתם רוצים לסחור, אז להשקיע 5 דקות. והכלל השני שהוא אולי אפילו יותר חשוב, זה לקנות מזירות מפוקחות. הרבה אנשים טועים ומחפשים את הדרך המהירה או הזולה ביותר, למרות שזה לא תמיד יותר זול, ואז הם מתפתים לקנות בזירות לא מפוקחות, שחלקן קורסות, חלקן יש איתן בעיות רגולטוריות. לא יודע אם דיברתם על FTX באחת הטרילוגיה. FTX זה בורסה השלישית בגודלה עד לפני, אני חושב שזה כבר היה 1.5 שנים. הוקמה על ידי בחור יהודי נחמד שישב בבהאמאז. מהר מאוד צמחו להיות מפלצת, זאת אומרת ממש גוף מאוד מאוד גדול, שוב הבורסה השלישית בגודלה במסחר, רק שהרגולטור שלהם היה הרגולטור הבהאמי, אז לא באמת היו מפוקחים, והם עשו כל מיני העברות כספים, נקרא לזה, אין דרך אחרת מלהגיד שזו הייתה הונאה אחת גדולה, הם ממש העבירו כספים מכספי לקוחות, מהבורסה, לקרן שהם מנהלים ומשקיעים באמצעותה בחברות, ממש לא משהו שאתה רוצה לסחור מולו,
והם קרסו ו...
בדיוק, קרסו, לקחו איתם את השוק למטה. דוגמה שנייה, שהיא אולי הכי פופולרית, ואני אולי אפתיע הרבה אנשים שישמעו את מה שאני הולך להגיד, זה בייננס. בייננס, בורסה לכל הדעות הכי גדולה בעולם, ואחת הסיבות שהיא הבורסה הכי גדולה בעולם, זה שהם לא דופקים חשבון בשום מקום שהם נכנסים בו. זאת אומרת, הם אף פעם לא היה להם מאוד מאוד חשוב להיות תואמי רגולציה בכל מקום שהם נמצאים בו, וגם בארץ. ב-2021 הערכה היא שרוב רובו המוחלט, הייתי אומר, של הקריפטו שנקנה ב-2021 בישראל, עבר בבייננס. זאת אומרת, רוב האנשים שבאו לקנות ביטקוין או קריפטו, עברו בבייננס, קנו בבייננס, הרבה לקוחות, הכסף שלהם חונה בבייננס, וצריך להבין, בייננס זה חברה שממש לפני חודש, הם הודו באשמה, ממש נכתב עליהם כתב אישום בארצות הברית, גם נגד המנכ״ל שלהם, גם נגד החברה, נגד צמרת בייננס, גם צמרת בייננס US וגם העולמית, על זה שהם הלבינו הון, זאת אומרת, סייעו בהלבנת הון, סייעו במימון טרור, סייעו במכירה למדינות סנקציות, הם שילמו כנס משוגע של 4 מיליארד דולר, זה היה רק לארצות הברית, הם שילמו עוד כנס של, אם אני זוכר נכון, 2 מיליארד דולר לרגולטור הרגולטור האירופאי, או הבינלאומי, לא זוכר בדיוק למי, וצריך להבין, כשאתה בא לסחור בבייננס, ובצד השני אתה קונה מטבעות, אולי מאיראני או במימון טרור, אז אתה, כשאתה תבוא אחרי זה חזרה לבנק, ותרצה להכניס את הכסף חזרה לבנק, הבנק יגיד, רגע, רגע, בייננס, אנחנו לא רוצים לקבל כספים שדרכו בבייננס, וזה חלק מהבעיה, הרבה ישראלים קנו בבייננס, זה משהו שאנחנו מנסים גם לפתור אגב, עם בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, יש פה באמת בעיה קשה שכסף יצא אבל עדיין לא יכול לחזור, ואנחנו מנסים לפתור
אותה. מה התהליך, מה עושים? אנשים שיש להם עכשיו קריפטו בבייננס?
תראה, לא כל הסכומים וכל הזה נחסמים, זאת אומרת, הבנקים כן מאפשרים איזושהי כניסה של כסף, אני חושב שהם מנהלים את הסיכונים שלהם, הם לא, כמובן לא אומרים את זה בצורה גלויה ופובית, אבל הם מנהלים את ה... שזה חבל אגב, אבל הם מנהלים את הסיכונים שלהם בהתאם, אז חלק מהכספים שמגיעים מבייננס כן יכולים להיכנס. אצלנו בביטס אוף גולד אנחנו מאפשרים לאנשים לבוא, לעשות אונבורדינג, כאילו ממש לעשות, להירשם אצלנו, להעלות תעודה מזהה, לעשות ממש KYC, הכר את הלקוח, כמו שהרגולציה הישראלית דורשת. אנחנו עושים גם הכר את הטרנזקציה, אנחנו בודקים את הכספים, מאיפה הם הגיעו, את המטבעות שלך מאיפה הם הגיעו, אנחנו מבדים שאתה כאינדיבידואל לגיטימי, ושהכספים שאתה מביא ואיפה שקנית הם כספים לגיטימיים, אתה לא מלבין הון ולא מממן טרור, ומבחינתנו, once אתה מקור לגיטימי, אתה בן אדם לגיטימי, והכסף שהגעת ממנו הוא לגיטימי, אז אנחנו מעבירים לך העברה בנקאית, עושים לך העברה בנקאית לחשבון הבנק, תמורת המטבעות שאתה מוכר אצלנו, ואת זה אנחנו עושים, שוב, בכפוף לצו איסור הלבנת הון. צריך להגיד, אנחנו לא ממש נגענו על ביטס אוף גולד, אבל אנחנו חברה שקיימים מ-2013, ועובדים מ-day one תחת הרגולציה הישראלית. זאת אומרת, אנחנו הובלנו, היינו ממש חוד החנית של, של שוק הקריפטו מ-day one בהובלה רגולטורית. הדבר הראשון שעשינו אחרי שפתחנו חשבון בנק, זה ללכת לרשות לאיסור הלבנת הון. זאת אומרת, דפקנו על הדלת של מי שהיה אז ראש הרשות, פול לנדס, אמרנו לו שלום, אנחנו רוצים לאפשר מסחר בביטקוין, בוא תכיר מה זה, בוא תן לנו רישיון. או בוא תן לנו, אז זה לא היה רישיון, זה היה תעודת נותן שירותי מטבע, ואנחנו רוצים לדווח על כל טרנזקציה שקורית אצלנו, כי ביטקוין זה כסף, ואנחנו הולכים להעביר כסף דרכנו. אתה צריך לדעת אז מה שקורה, אז אתה צריך לדעת מה קורה. ומאותה נקודה גם היינו בקשר עם כל הרגולטורים עד היום, אנחנו מאוד מאוד פעילים בכל הרגולציה, דוחפים ממש רגולציה, רגולציה מאפשרת, שזה חלק מהסיבה שאנחנו עושים את זה, כדי שהרגולציה תהיה מאפשרת ולא תחסום את הפעילות הזאת, לא תחסום את הצמיחה של השוק. היו כל מיני הזדמנויות בדרך שזה יכל ללכת לכיוונים לא מדהימים, אבל זהו, זה עניינת של ביטס אוף גולד.
מה שמעניין זה כאילו זה באמת, זה מעניין ומרנין לקבל שערוכים שמגיעים לטכנולוגיות שקלים, מדברים על הרגולציה ועל הקומפליינס, ואתה מרגיש כאילו, אתה יודע, אתה ממש מרגישים שזה חלק מהתרבות, אז כאילו, אז אתה יודע, ישר כוח סביב זה, בטח סביב, אתה יודע, בלגן שיש עם CZ, עם בייננס, עם FTX, עם SBF, כל הכותרות של הברוסות האלה. והתחלת לדבר בעצם על העבר, אז אפשר כאילו באמת להתחיל לדבר על העבר ובעתיד של הביטקוין. התחלת לדבר על העבר, התחלת לדבר על ביטס אוף גולד התחילה. מה ראיתם שם? ומה ראיתם שם שכאילו גרם לכם לקפוץ תוך המים? וגם תספר לנו, אמרת שהלכת ודפקתם על הדלת של הרשות, מה היה קיים?
לא היה הרבה. כשקראנו על, האמת שמי שהכניס אותי, אמרתי, מי שהכניס אותי לביטקוין זה היה אחי. הוא קרא על ביטקוין באזור 2012, והוא מיד הבין, הוא כמובן טכנולוג, הגיע עם הרבה רקע טכנולוגי, הוא קרא על הביטקוין, קרא את הווייט פייפר של סטושי, ומיד הבין שיש פה משהו יוצא דופן, שיש לו פוטנציאל לעשות שינוי אמיתי, ואז התחלנו להשתתף בכנסים קטנים שהיו, הכנס הראשון היו 3 אנשים, בשני היה, אני חושב, 15 אנשים.
בארץ?
ושם... בארץ, כן.
בשגרירות? ואז... בשגרירות באחוזת בית?
עוד לא הייתה שגרירות. אנחנו הקמת שגרירות אחרי זה. ממש ב-2012.
מי שלא היה בשגרירות, להגיע, מה כתובת? אחוזת בית?
אחוזת בית אחד, תל אביב, אחד. מול הבורסה לניירות
ערך. מול הבורסה. כל כך גם סימבולי.
אנחנו היינו שם קודם. היינו שם
בדיוק,
קודם.
כל כך סימבולי.
ממש ראינו את הבניין נבנה מולנו. אז הוא קרא על ביטקוין והיה כנסים, ובכנס השלישי אני חושב שכבר היו 100 אנשים, שם אני חושב שבשני כבר הוא, יונתן קנה את הביטקוין הראשון שלו, אני חושב שזה היה 15 ביטקוין ב-500 שקל, משהו כזה, שוב מזכיר, ביטקוין אחד עכשיו שווה $50,000, ספוילר, הוא מכר את הכל כדי להקים את ביטס אוף גולד, אז זה היה חלק מהתרומה שלו, התרומה הכספית לתוך הדבר הזה. ואנחנו בעצם הקמנו את ביטס אוף גולד כשראינו שיש כבר צורך אמיתי. לא היה ממש הרבה, מי שהיה חלוץ מאוד גדול בתעשייה זה מני רוזנפלד, מני רוזנפלד הוא יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, בן אדם מבריק, מתמטיקאי מבריק, הוא באמת מהאליטה שיש לנו בארץ בתחום, הוא מאוד מאוד פעיל, הוא היה פעיל, ומני היה מהחלוצים, ואנחנו הקמנו את Bits of Gold שוב בינואר 2013, שבאמת לא היה ממש הרבה פתרונות, יחד איתנו קמו בערך 5 חברות, ובינתיים נשארו אנחנו ו-B2C, והמטרה שלנו הייתה פשוט לבנות פלטפורמה פשוטה, נוחה, מונגשת, לקנות ולמכור ביטקוין. אז כמו שאתם מבינים, סטארט-אפ, כמו סטארט-אפ בונה הכל מהר וטלאי עד טלאי, והכי מהר שאפשר לצאת עם מוצר קיים, אז ככה זה נראה בימים הראשונים, זה היה, אני חושב ששקנו כבר את האתר הראשון במרץ, במרץ 2013, וכבר היה דיל פלואו די פסיכי, נכנסנו מאוד מאוד מהר לתחום, והיינו באמת הבורסה, לא הבורסה, הברוקר הראשון שקם עם פלטפורמה עובדת אוטומטית, שאפשר להיכנס לאתר, להירשם, לעשות, להעלות פרטים, KYC והכל, לשלוח כסף ולקבל ביטקוינים. אנחנו ראינו שקונים את הביטקוינים אצל ספקים זרים בעולם, ועושים, מביאים ככה את הסחורה. זהו, ומהר מאוד השוק צמח, גייסנו ב-2014 ממשקיעים פרטיים, ומאז אנחנו חברה שהיא בוטסטראפ, זאת אומרת, אנחנו מתוך הרווחים שאנחנו הפקנו לאורך השנים, בונים את החברה, היום Bits of Gold מונה כמעט 30 עובדים, ואנחנו גם מגייסים משהו כמו 8 עובדים, אז אנחנו גם באיזושהי תנופת צמיחה, אבל כמו שאתם יכולים להבין, אנחנו ראינו את השוק הזה עולה למימדים מטורפים, הלקוח הראשון שלנו קנה ב-$15 דולר לביטקוין, עד ל-$70,000 דולר וחזרה, אז אנחנו ראינו הרבה מאוד בתוך השוק הזה, ראינו אותו עולה, יורד כמה פעמים, זה ממש דרך ארוכה שעברנו.
כן, אז נגעת קצת בטרנזישן לעתיד, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה אחת על העבר ונעבור להווה. סתם, מעניין אותי לשמוע ממך, אתה יודע, יזם בתחום הקריפטו, 2013 עם אחיך, אתה דופק על הדלת של הרגולטור, ומה? כאילו, אתה צריך להתחיל להסביר לו קריפטו? כאילו, זה לא, אתה יודע, איך שאני רואה את זה, זה כזה נראה לי מפחיד, אתה הולך לממשל לספר לו על משהו שהיא מאוד נרתעת ממנו, לפחות בזמנו.
בזמנו לא היה להם, זה עוד יותר, לא היה לאף אחד מושג, כן? כאילו, 2013... כן. זה לא שהסתובבת ואמרת ביטקוין ואנשים ידעו מה זה, כאילו, זה היה מאוד מאוד מוקדם בימים, מעטים מאוד היו, ידעו מה זה ביטקוין, שמעו על ביטקוין, לא הייתי מצפה מהרגולטור שישמע מה זה ביטקוין וידע מה זה ביטקוין, ואני חושב לרשות לאיסור הלבנת הון ולפול לנדס ולצוות שהיה שם, יש המון קרדיט ממה שהתפתח, זאת אומרת, נכון, אנחנו באנו, קידמנו, דחפנו, ביקשנו רישיון, ואנחנו מדווחים, וזה, זה גם אם משווים למדינות אחרות בעולם, הרגולציה הישראלית בקריפטו עוד יחסית מתקדמת, לקח לה הרבה זמן, יש לנו הרבה ביקורת על כמה זמן לקח לנו לקבל רישיון אמיתי, וגם המצב עם הבנקים היום, שעדיין קצת בעייתי, אבל יחסית היא מתקדמת, ולפול לנדס והצוות שם, ב-2013 יש הרבה קרדיט, תדמיינו שהם היו אומרים, עזבו אותנו, לא, ביטקוין, לא, מה זה הדבר הזה? זה לא כסף, שחררו אותנו. ולא, הם הקשיבו, הם הבינו, אגב, הם הבינו שקודם כל יש פה אמרה משקל לדולר, כן? כאילו בהתחלה הדלת כניסה שלנו לשם, אז אמרנו, תקשיבו, יש פה אמרה משקל לדולר, אתם חייבים לקבל על זה דיווח. אז אמרנו שקל לדולר, ואז אחרי זה אמרנו להם, מהדולר אנחנו גם אמרים ביטקוין, מדולר לביטקוין, ואז בדיווחים שלנו התחלנו לדחוף להם, בדיווחים היינו שולחים להם דיסקים, ככה זה היה עובד, עד לא מזמן אגב, היינו שולחים להם דיסקים, והיה שם בשדה של המטבע, היה דולר, והיינו שולחים שם XBT, כאילו ביטקוין. וכל פעם היינו מקבלים דוחות שגויים, אני חושב שחמש שנים קיבלנו דוחות שגויים, עד שהם סוף סוף הוסיפו את זה לתוך המערכות שלהם, וזו הייתה הדרך שלנו להיכנס, ואני חושב שזה... כאילו, אם יורשה לי, זו דרך מדהימה לעבור, כן? כאילו, לחברה של שני אחים שבאים להקים איזשהו סטארט-אפ, לבוא לרגולטור, להגיד לו, תקשיב, יש פה תחום חדש שצומח, אתה חייב לשמוע מה זה, הנה מצגת, הנה תראה מה אנחנו הולכים לעשות, ואז הוא אומר, טוב, בסדר, יאללה, קחו את תעודת נשם. משוגע. ואז אנחנו מתחילים לדווח לו, כאילו פיתחנו גם את המערכות אצלנו, שיתאימו למערכות שלהם כדי לדווח להם, ועם זה גם הלכנו לבנק, לבנק לאומי, פתחנו חשבון. אני חושב שנראה לי היררכית, קודם פתחנו חשבון בבנק לאומי, ואז גם היה לנו הרבה יותר קל לפעול, להגיד, מה אתם רוצים? אנחנו נותן שירותי מטבע, אנחנו צריכים לפעול. אחד, אם כבר דיברתי על בנק לאומי, כן, להמשיך בסיפור על בנק לאומי, כי זה סיפור שהוא גם כן מעניין ברמה היזמית, על מכשול לא קטן שנתקלנו בו בדרך, שגם שם יש הרבה ביקורת, יש לנו הרבה ביקורת על איך שהמערכת הבנקאית היום מתנהלת, ואחד המכשולים הכי גדולים זה היה בנק לאומי כבר בתחילת הדרך, כשקמנו את פצוגול, אז אמרנו, הלכנו לבנק לאומי, הצגנו לו מצגת מופלאה של הנה הסטארט-אפ שלנו, הנה מה אנחנו בונים, אנשים יוכלו לקנות, למכור ביטקוין, זה מטבע חדש, אפשר להעביר אותו מלא כסף, כמובן עובדים תחת רגולציה, ועם כל שאלה שיהיה לכם, אנחנו נענה לכם, הם אמרו מעולה, פתחו חשבון, פתחו לנו חשבון, ופסטוורד שנתיים אחרי זה, מישהו שם כנראה לא כל כך התאים לו, הבין מה זה ביטקוין, אמר לא, אנחנו לא, תפסיקו את הפעילות שלכם בביטס אוף גולד בביטקוין, בחשבון בנק שלנו, לא מתאים לנו, וכמובן כשבנק כזה גדול אומר לך להפסיק פעילות, אז אין לך שום סיכוי ללכת לפתוח חשבון בבנק אחר, ודה פקטו אם אנחנו היינו מפסיקים פה והיינו אומרים אוקיי בסדר, אז לא, אז לא, אז גם B2C שפעלו אז וגם גופים אחרים, לא היה שום סיכוי בעולם שהם היו מצליחים לפתוח חשבון בטווח הנראה לעין, גם לא בטוח שהביטקוין היה נכנס לצו איסור הלבנת הון כזה מהר, ושהתעשייה הזאת הייתה מתפתחת, אז שוב אני תופח לעצמי על השכם, אבל מה שעשינו זה פשוט הגשנו תביעה בבית משפט. זאת אומרת, הלכנו לבית משפט מחוזי, שוב, חברה קטנה, שטובעת בנק גדול, הלכנו בבית משפט מחוזי, ובמהלך שהייתי, לא יודע אם הייתי מגדיר אותו כנס, אבל כי אני חושב שזה היה מאוד מוצדק, אבל לשמחתנו הרבה קיבלנו צו ביניים, שאפשר לנו להמשיך לפעול עד לסוף המשפט, זאת אומרת, מ-2015 עד 2017, יכולנו להמשיך לקבל כספים ולסחור עבור לקוחות, ב-2017 הפסדנו. זאת אומרת, אחרי השנתיים האלה של המשפט, השופט כתב המון דברים מדהימים על Bits of Gold, על ההתנהלות שלנו, כשבאנו לרגולציה, דחפנו קריפטו הכי סטריט פורוורד שיש, לא היה ממש במילים האלה, לא נפל רבב בהתנהלות של החברה, ולהפך היה הרבה ביקורת על הבנק, אבל אני לא יכול לקבוע תקדים במילים אחרות, ולבנק יש זכות לנהל את הסיכונים שלו ולסרב. והסתובבנו במשך חודש בלי חשבון בנק אמיתי.
וואו.
ואז בנקודה הזאת היה עוד נקודת מבחן של, אוקיי, מה עושים? איך אנחנו יכולים להמשיך לפעול? וגם פה, לא יודע מאיפה זה בא, אבל עזרנו אומץ, והגשנו ערעור לבית משפט עליון, הגענו לירושלים, בית משפט עליון, וגם שם, לא יודע שוב אם זה נס או לא, קיבלנו צו ביניים, שאפשרנו לפעול עוד שנתיים, ובסוף השנתיים הגענו לדיון בבית משפט, בבית משפט עליון בירושלים, מעמד מאוד מלחיץ, תחשבו שב-2019 זה היה כבר, אנחנו כבר אחרי 6 שנים שהחברה רצה, יש לנו עשרות אלפי לקוחות, אם לא מאות כבר באותה שלב, הוא חברה ממוסדת, איתנה, ב-2017 זה גם היה בדיוק הפיק של החברה, ב-2019 כאילו צמחנו עוד, ואז מגיעים לדיון בבית משפט עליון, 3 שופטים מכובדים, ש-90% מהשאלות הוכוונו לבנק, 10% שאלות אלינו, ואתה יושב שם ואתה מרגיש שאתה חוזה באירוע היסטורי, גם הרבה אנשים מהתעשייה הגיעו לראות את הדיון הזה, אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, שופטים מבינים, כאילו מישהו פה קרא את החומרים, מבין שיש פה עוול, למה צריך לסגור החשבון לחברה שפועלת על פי חוק, שפועלת עם רגולציה עצמית ולא עצמית, עונה לכל שאלה, אין הלבנת הון, אין מימון טרור, בסך הכל הם פועלים קדים, והשופטים הכריחו את הבנק להגיע איתנו לפשרה בחסות בית משפט, וככה ניצחנו בבית משפט עליון, והמשכנו לפעול, אז זה טעימה למה שעובר בחיי יזם קריפטו מ-2013, וזה שלא לדבר על הגלים והעולים והיורדים של השוק, קריפטו מת, אבל בעצם לא, ואין
סוף כמו. Oh my goodness. תגיד רגע, עכשיו שאלה כזה, זה, איך אתה מרגיש בארבע שנים האלה, חמש שנים האלה, שש שנים האלה, שזורקים אותך מצד לצד, יום אחד אתה פועל, יום אחד אתה לא פועל, בתי משפט, צווי ביניים, כאילו, אתה יודע, זה לא, לא כל כך, כאילו, לא יודע אם להתכנסו לזה, אבל איך, איך אתה מרגיש בתקופה הזאת, ואיך אתה מחזיק מעמד?
אני מדבר בצניעות, כן? אני חושב שזה, לא כל כך ראינו אופציה אחרת. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו ממש הרגשנו צודקים, הרגשנו שנעשה עוול, ובנינו פה יופי של חברה, יש ביקוש מלקוחות, הלקוחות הם לקוחות לגיטימיים, אנחנו, והלקוחות הלא לגיטימיים אנחנו לא קיבלנו, חסמנו המון המון טרנזקציות שנראו לנו לא לגיטימיות. אגב, עוד פן פקט, הרבה מהלקוחות שחסמנו לאורך השנים, פגשנו אותם אחרי זה, כשחילטו להם את הכסף ועשו זה, והיה איזשהו חילוט של הכסף ומחירה שלו. אז אני חושב שזה, זה איפשהו ב-DNA גם של החברה, אנחנו לא מוותרים על דברים שאנחנו חושבים שצודקים, אנחנו לא משהו שדיברנו עליו הרבה, אז אני לא יודע כמה הוא פורסם, אבל גם טבענו עוד שני בנקים על זה שהם חסמו העברה של כספים לביטס אוף גולד לצורך קנייה, בנק דיסקונט ובנק הבינלאומי לאורך שנים, לא שנים, כל אחד והפרק זמן שלו, חסם העברות לביטס אוף גולד לצורך קניית מטבע. זאת אומרת, תחשבו על הלקוחות שלנו, נרשמו לפלטפורמה, רצו לקנות ביטקוין, ביקשו מהבנק, אוקיי, תעבירו 5,000 שקל או 1,000 שקל שקלים לחשבון הבנק של ביטס אוף גולד, וקיבלו סירוב מהבנק. או שהם קיבלו הודעה של הודעת הזרה, אתה לא יכול לעשות העברה באפליקציה או באתר, תיצור קשר עם הסניף, ואז הסניף מתחקר אותך ולפעמים אומר לך כן, לפעמים אומר לך לא. תלוי בפקיד ובסניף שאתה נמצא בו, או שקטגורית, אתה לא יכול להעביר כספים לביטס אוף גולד, כי זה, אז גם פה טבענו, ובסוף גם הבנקים הורידו את החסימה הזאת. אז כאן אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, אנחנו פועלים.
אתם הולכים, בטח.
אנחנו הולכים זה, כאילו אין ברירה אחרת.
מדהים, אז קודם כל תודה, על התשובה הכנה. וגם אני חושב, זה נותן איזשהו שיקוף, לסוגי האתגרים שחברת פינטק, חברת תשלומים, חברת ביטקוין צריכה להתמודד מולם בהקמה ותפעול שוטף של החברה. זאת אומרת, אף פעם לא קל, ואני מדמיין כאילו להגיע לבית משפט העליון בירושלים, זה אירוע, מה שנקרא. אז תגיד, אז עכשיו אני צריך להתלבש יפה, כן. לא, אתה מתלבש יפה תמיד, נראה לי, אבל תגיד רגע, אז looking forward, מה עתיד, לאן הולכים מכאן, איך זה הולך לראות?
וואו, יש המון דברים שקורים. אני חושב שאם נעשה כזה קפיצה מהירה מהעבר להווה, אז ב-2017 היה ICOs, היה קרייז של ICOs, שזה הנפקה של טוקנים על כל דבר בערך, והרבה מה-ICOs קרסו. עם הזמן התפתחו כל מיני דברים, ב-2021 אני חושב שההתפוצצות האחרונה שהייתה ב-2021 זה היה בעולמות ה-NFT, אני לא חושב שיש בן אדם שלא שמע על NFT בתקופה הזאת, NFT במשפט זה Non-Fungible Token, והכוונה פה ב-NFT זה הרבה ממה שהיה מסחר NFT בזמנו, זה היה ליצירות אומנות, או כל מיני דברים שהם כזה סדרת יצירות אומנות או סריות של כל מיני דמויות או כל מיני דברים מגניבים. הפופולריים שבהם זה קופים, שאפשר היה לקנות קופים דיגיטליים שכל קוף היה ייחודי, ממש על הבלוקצ'יין קוף ייחודי, שאפשר היה לקנות את זה במיליוני ועשרות מיליוני דולרים לקוף. צריך להבין, כן? אנשים קנו טוקן דיגיטלי שמדמה קוף ושילמו על זה מיליוני דולרים. היום זה שווה כבר הרבה פחות, אבל כדי להבין את איפה נמצא השוק ב-2021, והיום הרבה בזכות הרגולציה וההתקדמות של השוק וההתקדמות של התעשייה והחשיפה שניתנה לו, יש התקדמות מאוד מאוד גדולה נקרא לזה באינקלוז'ן, בכניסת הקריפטו לתוך הכלכלה הפיננסית המסורתית. גם בתחום ההשקעות, אם אתם רוצים אפשר לדבר גם על, על ETF, על תעודות סל שאושרו לאחרונה, זאת אומרת אנשים יכולים היום אחרי שאושר ה-ETF לסחור דרך הצינורות שהכרנו עד היום, כן? נכנסים לתוך זירת מסחר שלך גם בבנק וגם במיטב דש, מיטב טרייד, אקסלנס טרייד, IBI, כל מקום, יש אפשרות לסחור ב-ETF על ביטקוין, שזה אומר אתה יכול לקנות יחידות השתתפות של ה-ETF, וזה מדמה לך את העלייה והירידה של, של הביטקוין. כמובן, זה לא באמת ביטקוין, זה לא באמת הנכס האמיתי, זה איזשהו משהו שמדמה את העלייה והירידה, והרבה בזכות זה גם נכנסו הרבה גופים מוסדיים, ונכנסים הרבה גופים מוסדיים, זה בהיבט של, של מסחר וסחירות של, של, של המטבע ביטקוין ושל של השוק, שוב, זה רק על ביטקוין ולא על מטבעות אחרים, ויש בזה הרבה מגבלות. אני חושב שהדברים בעולמות הקריפטו האמיתיים, הביטקוין והקריפטו האמיתיים שצפויים להיכנס בשנים הקרובות, ושוב, זה בזכות הרגולציה והדחיפה קדימה, זה כל מה שקשור ל-Web 3, שהבנתי שגם דיברתם על זה עם, בטרילוגיה, או מדברים על זה בטרילוגיה. וזה הרבה מזה הולך להיכנס להערכתי בשנים הקרובות. אם if to put simple, שוב, לא יודע כמה דובר בפרק, אבל אם לפשט את העניין של Web 3, בסוף זה כאילו מעבר מ-Web 2 ל-Web 3, הכוונה היא שאפשר באמת בצורה הכי פשטנית שיש לחבר את הארנק קריפטו שלך לתוך פלטפורמות קיימות. זאת אומרת, תדמיינו וולט, תדמיינו כל דבר אחר, ותדמיינו שיש לכם כבר ארנק ביטקוין קיים, אתם יכולים לחבר את הארנק קריפטו שלכם לתוך פלטפורמות קיימות, ולשלם באמצעות הקריפטו שיש לכם בארנק שלכם, לאותם נותני שירות, לאותם ספקים או נותני שירות או כל דבר אחר. וזה בעצם החיבור של העולם הישן של, שוב, לא בהכרח עולם ישן, כן, אבל פלטפורמות של Web 2, ולחבר את העולם של Web 3, שזה כל העולם ה-decentralized. בעצם המעבר ל-Web 3 זה מעבר ל-decentralization, גם באמצעים כלכליים, ובתוך העולם הזה של Web 3, אני מעריך, ובמידה הרבה של ביטחון, שחלק ממה שיכנס לעולמות ה-Web 3, זה גם stable coins. מה שהזכרתי קודם, USDC ותשלום, באמצעות סטייבל קוינס, לדעתי הוא יהיה חלק מרכזי מאוד גדול, חלק מאוד מרכזי מכל מה שהוא Web 3, כי הרבה אנשים אין להם ביטקוין או איתריום וגם לא בטוח שהם רוצים, אבל ברגע שיאפשרו להם לשמור ערך שהם מכירים, למשל דולר, בתוך הארנק שלהם, ואז לחבר את הארנק שלהם לפלטפורמות קיימות ולשלם באמצעות הדולר הזה 24/7, בלי גורם מתווך, בלי שזה מתעכב, העברה מיידית, הצד השני מקבל את זה מיד, לא צריך לחכות את השלושה ימים להעברת ווייר או משהו כזה, זה כבר קפיצה באמת משמעותית באיך הכסף שלנו עובד ואיך הוא זז ממקום למקום, אז אני חושב שגם הסטייבל קוין זה משהו שאנחנו נראה משתלב עוד ועוד בעולמות האלה, הרבה בזכות השילוב של Web 3 בתחום.
אתה מרגיש שזה יחליף את התעשייה הפיננסית המסורתית, או שזה יהיה כאילו עוד אמצעי? כאילו, האם עכשיו יעשו עברות קרוס בורדר אך ורק עם קריפטו? לא יודע, 10 שנה קדימה, 15 שנה קדימה.
וואו. זו שאלה שהיא כאילו טריוויאלית, שכאילו, שאלה שעוד מימי ה-2013 שאלו אותי את השאלה הזאת, או שואלים את השאלה הזאת. ממש ממש קשה לדעת, ויש הרבה עוד מכשולים בדרך לפני שזה יקרה. זאת אומרת, גם מכשולים הכי בסיסיים טכנולוגיים. ביטקוין עדיין לא ערוך לטרנזקציות, לכזאת כמות של טרנזקציות טכנולוגית. כרגע ביטקוין יכול לאפשר בין 15 ל-30 טרנזקציות בשנייה. זאת אומרת, אם אתה מדמיין, אם אתם מדמיינים כמה טרנזקציות קורות בכרטיס אשראי, קשה לעמוד בקצב של, הביטקוין יהיה לו קשה מאוד לעמוד בקצב של, של כזאת כמות, וכבר, כבר בונים את השלבים הבאים, ותכף שביטקוין יעבוד בצורה הזה, כבר Layer 2 ו-Lightning Network, שזה כאילו איזושהי שכבה מעל הביטקוין, של אנשים יוכלו בינם לבין עצמם לסגור טרנזקציה, ורק לשדר את התוצאה לרשת הביטקוין. זה עניינת של, כן, על Lightning, ועל איך רוצים להתגבר על הבעיה הזאת של הקפסיטי. אז עד שזה לא ייפטר, קשה לי מאוד לראות את הביטקוין משתלט על הפיננסים, לדעתי זה יהיה הרבה מאוד זמן, 10 שנים זה ממש מעט זמן ביחס לזה. אני מאוד מאוד מאמין שזה יהיה, קודם כל חד משמעית, זה ימשיך להיות איזשהו נכס, ממשיכו להיות נכסים שאנשים משקיעים בהם, זה ממש כבר הפך להיות מזמן קומודיטי, כן? כאילו, אם מסתכלים על הגרף של הביטקוין, הוא אמנם עולה ויורד בצורה מאוד חדה, אבל לאורך זמן אפשר לראות את הביטקוין, ביטקוין והקריפטו עולה בצורה רציפה. שוב, לא ייעוץ השקעה, אלא רק הסתכלות היסטורית. ובחלק של הפיימנטס ושל התשלומים, גם זה, אנחנו משרתים חברות ולקוחות שמשתמשים בביטקוין כאמצעי תשלום. יש לנו לקוחות כאלה שמשתמשים בביטקוין ממש כאמצעי תשלום, אגב לא רק ביטקוין, גם USDC, יש לו יתרונות מאוד גדולים, ואני ממש חושב שזה בהחלט יכול להשתלב בעשר שנים הקרובות כזה, זה כבר משתלב, אבל הרבה יותר, וזה מה שאנחנו עושים, כן? אנחנו פה בשביל לבנות את התשתית הפיננסית שמבוססת על מטבעות דיגיטליים, זה החזון של החברה, בשביל זה קמנו את Bits of Gold, לבנות תשתית פיננסית בשביל להכניס את הקריפטו לשוק, לכלכלה הישראלית והבינלאומית, ואני חושב שזה יקרה בעשר שנים הקרובות יותר.
כאילו, מעניין, מה שמחבר, מה שאמרת עכשיו קצת מתחבר לפרק באמת שעשינו על ווב 3, שמרק שם שאל האם אית'ר או כל מטבע הוא מסתכל עליו האם זה B2B או B2C. פה נתת כאילו זווית לכל אחד, דיברת על B2C, it's commoditized, אולי הוא יכול שזה, אתה יודע, איזושהי השקעה ספקולטיבית. אבל תשמע, אנחנו עוד מעט, אנחנו מתקרבים לזמן שלנו. אז רציתי לשאול אותך, יש לנו כמה דקות, אבל רציתי לשאול אותך, היום 10-11 שנה אתה בתוך התחום, אולי 12 שנה בתוך התחום, מה מרגש אותך, בשביל מה, אתה יודע, what are you excited about, כאילו looking forward, למה אתה מצפה?
יש הרבה דברים שמרגשים אותי בתחום הזה, אחרת לא הייתי בו, הרבה מאוד חידושים שאנשים עובדים עליהם, כאילו, תחשבו על השחקנים שלפני 10 שנים לא היינו יכולים לחלום על בכלל שהם ייכנסו לזירה הזאת, אבל אתן לכם דוגמה, נתתי את הדוגמה של USDC וקוינבייס וסירקל, שכנראה שרוב האנשים שמקשיבים פה לא יודעים מי זה קוינבייס וסירקל, וכולם יודעים מי זאת פייפל. פייפל לפני כמה חודשים הנפיקה סטייבל קוין. אוקיי? הם הספיקו סטייבל קוין PYUSD, PAYUSD, שמאפשר גם לכל אחד לקנות אותו ולהעביר כספים ולהעביר דולר על גבי הבלוקצ'יין, אבל גם לסוחרים בתוך פייפל לקבל תשלום באמצעות סטייבל קוין ולסחור באמצעות סטייבל קוין. אז זה דוגמה אחת לאן השוק הזה מתפתח, ואיזה שחקניות ענקיות כבר נכנסות לתחום, שלא לדבר על אילון מאסק שעושה בלגן על כל טוויט שלו, על דודג'קוין וכל מיני כאלה, אבל שחקנים מאוד מרכזיים שנכנסים לתחום, בלק רוק שיש להם ETF, ואני חושב שההתקדמות שהשוק הזה עשה בעשר שנים האחרונות, או ב-13 שנה, 15 שנה האחרונות, זו התקדמות שהיא ממש מפתיעה ומרשימה, I'm excited about כל מה שקורה באזורי הסטייבל קוין, על איך אפשר להפוך נכסים לעשות טוקניזציה של נכסים קיימים, ואיך אפשר להעביר ערך מהר ממקום למקום, ואני באמת excited about על איך הקריפטו יתחיל יותר ויותר להיכנס לעולמות שלנו, לא רק כהשקעה, אלא גם ממש כערך שמשתמשים
embedded
בו.
כאילו, כן.
Embedded ומאחורי הקלעים. זאת אומרת, אני מעריך שהרבה מהשימוש שיעשה בקריפטו, יעשה בלי שהלקוחות בכלל ידעו, כי זה פשוט יהיה הכי נוח ופשוט, כן? כאילו להעביר טרנזקציה של סטייבל קוין ממקום למקום, הבן אדם שמעביר את, שרוצה לעשות, להעביר כסף לארצות הברית, לא צריך לדעת שזה נעשה בסטייבל קוין. הוא נכנס לאחת האפליקציות, עושה העברה של $100 לצד השני של העולם, הצד השני של העולם, כאילו אותה אפליקציה עושה את זה בסטייבל קוין, לקוח זה לא ממש מעניין, אבל זה יהיה הכי מהיר והכי אפקטיבי והכי יעיל, אז זה משהו שאני מאוד מתרגש ממנו, ואני חייב להגיד שיש עדיין קשיים בתחום, כן? כאילו פה בארץ אנחנו עדיין נלחמים מלחמות של מול בנקים שמצד אחד חוסמים ומצד שני רוצים להתחרות, שזה גם כן משהו שאנחנו נאבקים בו, כי אנחנו גם מצד אחד על השלטר, הבנקים נמצאים על השלטר של של הכסף שנכנס לחשבונות של החברה in and out בשביל לקוחות, וגם מצד שני הם רוצים גם piece of this game. אז בארץ זה מאוד, זה שוק מאוד מאוד ריכוזי, בנקאי מאוד ריכוזי, אז זו תחרות מאוד לא הוגנת שקורית כרגע. אז יש הרבה מאוד, כאילו קצת פחות מרגש, אבל זה דברים שאנחנו נלחמים עליהם והם באסנס שלנו כדי לאפשר את התעשייה הזאת. ואני חייב להגיד שיש המון חברות ישראליות שבונות דברים ממש יפים וממש גדולים. זה באמת, כאילו לא הרבה יודעים כמה התעשייה הישראלית גדולה בכל מה שקשור לקריפטו. יש חברות מאוד מאוד מוכרות וגדולות שצמחו פה בארץ ברמה הבינלאומית. To name a few, Fireblocks, Starkware, אפילו פיוז של מרק, זה טוקן שהם הנפיקו שהוא בטופ 100 של הטוקנים. יש את איטורו, יש את קרב שנקנתה על ידי פייפל. יש הרבה מאוד חברות מאוד מאוד בולטות בתחום שעושות דברים מאוד יפים. אז excited about that. וגם אנחנו בונים הרבה דברים יפים, stay tuned על דברים די משוגעים שאנחנו מנסים לבנות כדי לפתח את התעשייה הזאת פה בישראל. אנחנו גם צומחים בשוק הבינלאומי, אז that's what I'm excited about.
מדהים.
מדהים.
אני כן אגיד, אני חייב לעשות איזה שיימלס פלאג. אני ועומר הקלטנו, עשינו פה לאחרונה, עלינו פרק שנקרא שתי מאות בכמה דקות.
שמה נקרא?
שתי מאות בכמה דקות.
אוקיי.
Two cents, אוקיי. אתה צריך להקשיב לפרק כדי זה. ודיברנו גם על פייפל, ופספסנו לגמרי את הסטייבל קוין שלהם, ודיברנו גם על אסטרטגיית הפינטק של טוויטר, ולא התייחסנו לדוג'. אז כאילו, אנחנו בדק בית.
אז הנה, אז הנה. אגב, איטורו הם אלה שמאפשרים לטוויטר אתה מדבר על הדוד של אילון מאסק, נכון. לא, אז יש עוד שיתוף פעולה שטוויטר עשו עם איטורו, בשביל לאפשר העברות, כאילו תרומות, אם אני זוכר נכון, תרומות על גבי הטוויטר, אם אתה רוצה לתרום למישהו שאתה משפיען שאתה רוצה את זה, אז אתה יכול לעשות את זה בתוך טוויטר, ואיטורו הם אלה שמאפשרים את התשתית הזאת. אני חושב שזה עדיין לא יצא לפועל, אבל זה משהו שפורסם.
מעניין.
איטורו, אתם עולים מלא, דברו איתנו.
אני יכול לדבר איתם בשבילכם, תומת.
מעולה. אז ככה לסיום, יובל, תשמע, קודם כל, היה מאוד מעניין, אני חושב שזה התחיל כזה ממורק בכנות מטורף, ככה תעוזה ופרסווירנס יזמי, כל הכבוד. ככה לסיום, איך יוצרים אתכם קשר, איפה לעקוב אחריכם, לראות מה אתם עושים, לשמוע עליכם טיפה יותר?
אז קודם כל אנחנו עושים מלא, יש לנו הרבה תוכן שאנחנו מייצרים כדי להנגיש את התחום, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, יש לנו גם עמוד טיק טוק מאוד פעיל ותוסס, שגילינו שזו פלטפורמה מדהימה להנגיש מידע, לא רק לילדים אגב, אני רוצה גילים שם, אבל הוא יכול להפתיע, אז גם שם, יש לנו גם ניוזלטר, יש לנו גם בלוג, ואני חושב שהצורה הכי פשוטה להגיע אלינו זה דרך האתר, יש לנו אתר, ששם מונגש הכל, bitsofgold.co.il, just google it, bits of gold, נראה לי שזה יביא אתכם למקום שאתם מחפשים, זהו, נראה לי שזה הדרך הכי, הכי פשוטה. אחד הדברים שאגב עשינו, זה אולי קצת shameless promotion, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים את המוצר הזה, זה כרטיס אשראי שהוצאנו עם מקס, לפני שנה וחצי פנו אלינו מקס, הם אמרו אנחנו רוצים לאפשר ללקוחות לקבל rewards בביטקוין, והם הוציאו כרטיס שנקרא Max Back Crypto, ואנחנו אלה שעושים להם את התשתית מאחורי הקלעים, ובצורה הכי פשוטה שיש זה מאפשר לאנשים להוציא כרטיס אשראי רגיל, להשתמש בו בצורה הכי רגילה, מאחורי הקלעים נפתח לכם חשבון ב-Bits of Gold, ואז בסוף כל חודש בצורה אוטומטית לא צריך להיכנס בצורה ידנית ויזומה כמו שרוב הנקודות נעלמות לאנשים, בצורה אוטומטית בסוף כל חודש מומר, אני חושב שזה 0.7%, כמעט 0.7% ממה שהשתמשתם, מומר אוטומטית לביטקוין בארנק שלנו אצלנו ב-Bits of Gold. זה כרטיס, אני זהר שאני אסתיר את הנתונים, זה כרטיס שהוא, שהוא שקוף, מגניב, שקוף כמו הבלוקצ'יין, ומאפשר קנייה, מאפשר
לקבל ביטקוין. יש לך כבר לקוח חדש.
זה כרטיס מדהים, זה ממש דרך מדהימה להיכנס לעולם הביטקוין. לא צריך לעשות כלום, אתה מקבל ביטקוין חינם, פותחים חשבון בחברה שמאפשרת לך קריפטו בצורה מפוקחת, גם, אתה גם לא צריך לעשות onboarding KYC, כי כבר עשית את זה למקס, ואנחנו מקבלים את מה שצריך בשביל זה. זה דרך מצוינת לאנשים לעשות את הצעדים הראשונים, הוא כרטיס מאוד מאוד מוצלח.
יש לינק, תוכל לשים, מה שנקרא, תוכל לשים לינק פה למטה.
אני אשים לינק פה למטה.
פה למטה, מעולה. קול. אני גם אגיד, אז בעצם אז יפה, אז נתת גם איזשהו מילה כזאת, אתה יודע, איזשהו מילה כללית. אני גם אגיד, הפרק עבר במהירות, צ'יק, אז כאילו סופר מעניין וסופר מרתק. אם אתה כן, יש עוד מה שאתה רוצה להוסיף, ככה איזה מסר למאזינים?
ביטקוין זה עולם מדהים, קריפטו זה עולם מדהים, אני ממליץ לא לפחד, הרבה אנשים קצת מפחדים, שומעים על קשיים, שומעים על זה, יש חברות בארץ, שוב, אם דיברתי על ביטס אוף גולד עכשיו, אני אגיד גם שיש חברות אחרות בארץ, שמאפשרות קנייה פשוטה של ביטקוין ומטבעות אחרים, אל תפחדו לקרוא, להתעניין, להסתקרן, אתם תגלו שזה לא כזה מורכב כמו שדמיינתם, ואני ממליץ לכולם להשקיע אפילו את ה-10 דקות עכשיו, לעשות גוגל, לקרוא קצת על ביטקוין, גם בבלוג שלנו, ואתם תגלו שזה עולם מאוד מאוד מעניין, שהוא, חוץ מזה שזה השקעה בסך הכל לאורך השנים טובה, שוב דיסקליימר, אני לא יועץ השקעות, אבל מעבר לזה, זה להיכנס לעולם שהוא חדשני, ואתם תראו שיש הרבה מאוד מה ללמוד שם, שהוא לא כזה מורכב כמו שחושבים.
מדהים, מדהים, יופי, יובל, תודה רבה. עומר, תודה, מה אתה אומר, משהו נוסף?
מדהים, איזה רפאפ מדהים לטרילוגיה.
נשמע. תודה רבה, יובל, שמחים שהיית איתנו.
תודה לכם, כיף להיות.